שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו נקרא בשבת את פרשת בראשית, ואף על פי שעסקנו כמה פעמים בביאורו של רש"י על תחילת הפרשה, נראה לי שמכיוון שאין בית מדרש בלא חידוש, ולפעמים גם הדברים הם קצת אקטואליים, אז ראוי לחזור וללמוד את דברי רש"י הראשונים על התורה. רק שלפני כן יש גם דברי רש"י השניים בתחילת התורה, על הפסוק בראשית ברא. אומר רש"י כך, אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני, כמו שאמרו חז"ל, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. אז אפשר להבין את זה, כן, שהמקרא הזה אומר, קודם כל, מה המקרא אומר, הזה אומר דורשני. למה הוא אומר דורשני? למה שהוא לא נסביר אותו כפשוטו, כמו שרש"י אחר כך אומר, ואם באת לפרשו כפשוטו? בגלל שהפסוק בנוי על איזה קושי מובנה במילים הראשונות, במילה הראשונה, המילה בראשית, שאם נתרגם אותה לעברית מודרנית, פירושה בהתחלת, כלומר בהתחלה של. בראשית זה לא בראשית, אם רוצים להגיד בהתחלה צריך להגיד בראשית, אם אומרים בראשית, כנראה בראשית של משהו, הרי לא כתוב בראשית מה, אם כן אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, חייבים להבין את המילה ראשית על פי הדרש. כלומר שהכתוב מראש נכתב באופן שאתה תהיה מוכרח לדרוש אותו. כך יש להבין את רש"י. עכשיו הוא אומר, ואם זה הראשית, זה או התורה או ישראל, תורה נקראת ראשית, ישראל שנקראים ראשית. מניטו היה רגיל להביא בשם הרב רובינשטיין, זכרונו לברכה, שהיה רב חשוב בפריס אחרי השואה, שהיה מסביר כך, צריך פשוט עניין לפסק את זה אחרת. אין המקרא הזה, מה זה המקרא? המקרא אפשר להגיד הפסוק. אפשר להבין, המקרא זה כל התנ"ך כולו. הרי זה תחילת הפירוש של רש"י על כל התורה. לכן אין המקרא הזה, כלומר כל התורה כולה, אינו אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. כן, במקום להגיד אלא, דורשני, נקוד, פסיק, כמו שדרשו חז"ל, פסיק, אלא, אינו אומר, אלא דורשני, כמו שדרשו חז"ל. כלומר, אתה רוצה להבין את הפסוק, אתה צריך להבין אותו על פי המסורת של התורה שבעל פה. ולמה זה כך? בגלל שהתורה שנקראת ראשית, היא בשביל ישראל שנקראו ראשית. ולכן, איך שישראל מבינים את הכתוב, זה האופן להבין אותו. כמובן, זה דרש על גבי הדרש, אבל זה נחמד. על בסיס זה אפשר להבין את דברי רש"י הקודמים, אמר רבי יצחק. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא זה כשלעצמו לא מובן. מאיפה רבי יצחק יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל? הרי מי שאומר לנו מה התורה אומרת, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא יחליט מאיפה הוא צריך להתחיל. אתה אומר, אני יודע מאיפה הקדוש ברוך הוא היה צריך להתחיל את התורה, ולכן יש לי קושיה, מה טעם פתח בבראשית? מי אמר שזה קושיה בכלל? כן. ומה רע להתחיל בבראשית? הרי אם אתה מתחיל מבראשית, אז סימן שאתה מתחיל מההתחלה. וסוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה התחלת מההתחלה? זה לא מובן. כן? אלא אם כן נאמר שרש"י מבין לעומק, או רבי יצחק מבין לעומק, שאי אפשר להתחיל מהראשית. כי הרי ראשית, כדי להבין דבר, כן, כבר אריסטו לימד, שכדי להבין דבר באמת, צריך להכיר אותו בסיבתו. אז לכן, משהו ההתחלה, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול להבין אותו, בגלל שאתה לא מבין, אין לך מה שלפניו כדי שתבין אותו. ולכן, בהגדרה, אי אפשר להתחיל מהראשית. כן, גם הזוהר אומר שההתחלה זה חדה, נקודה חדה. נקודה חדה בנקודה, אתה לא יכול להבין כלום. ולכן פה נשאלת השאלה, למה פתח בבראשית? זאת שאלה אמיתית. שאגב אפשר להבין שזה בניגוד לדברי אריסטו שסובר שהחוכמה העיקרית היא החוכמה של הראשית. ככה אריסטו כותב בתחילת המטאפיזיקה, שהחוכמה האמיתית היא חוכמת הראשית. אבל הבעיה היא שאי אפשר להכיר את הראשית. ולכן מה שאומר כאן רבי יצחק מאוד מובן, אבל מאיפה הוא יודע איפה כן צריך להתחיל את התורה? זה מה שלא מובן כאן. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא. התשובה היא שרבי יצחק הוא מחכמי ישראל, לפי מה שדרשנו בדברי רש"י לפני כן. וחכמי ישראל, להם ניתנה התורה. ולכן, האופן התגובה הספונטני של חכמי ישראל הוא חלק אינטגרלי של הבנת הכתוב. ולכן אמר רבי יצחק, אני חושב שהיה צריך להתחיל את התורה מההוראה המעשית. המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. עכשיו, מה זאת אומרת ההוראה המעשית? זה אומר שאם יש איזו ידיעה רוחנית, ידיעה מטאפיזית, אבל אין לה השלכה למעשה, אין לה נפקא מינה, כמו שאומרים, אז היא לא מעניינת אותנו. כן? כלומר, בניגוד לדברי אריסטו שסובר, שאדרבה, ככל שהדבר הוא יותר מופשט, הוא יותר אילאי, אנחנו סבורים שהדבר המופשט הוא בלתי מושג. כיוון שהוא בלתי מושג, לא מובן למה התחלת בו, אלא אם כן שזה השלכה מעשית. ורשי אומר, יש השלכה מעשית. ההשלכה המעשית היא השלכה פוליטית. מזה אני מבין שהתורה עוסקת ראשונה, הדבר הראשון שהתורה עוסקת בו זה בפוליטיקה. אחר כך יש גם כל מיני עניינים שאפשר לקרוא להם פולחניים דתיים, אבל עיקר העניין הוא העניין הפוליטי, כי עם ישראל פועל כאומה בין האומות. לכן אומר רבי יצחק, עכשיו זה לגמרי מובן, לא היה צריך להתחיל את התורה מפה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. צריך לברר גם מה העניין של המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל, מה כל כך מיוחד במצווה הזאת של קידוש החודש, אבל זה נושא ללימוד של פרשת בו. בסדר? טוב. ומה טעם פתח בבראשית? ועל זה הוא נותן תשובה לא מובנת בכלל. משום כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו, הכוונה כוח מעשה בראשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את מעשה בראשית. כוח מעשיו יגיד לעמו. אבל כאן לא מובן ההמשך, לתת להם נחלת גויים. אז של מי הארץ? לפי הפסוק. של הגויים? אז כלומר, רש"י עושה גול עצמי, מה שנקרא. אתה רוצה לדבר על זה שארץ ישראל זה שלנו, ואתה אומר נחלת גויים. לא מובן. כן. עכשיו, גם למי זה נועד? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם וכו'. מי זה הגויים האלה? האם זה גויים שמאמינים בתורה, או זה גויים שלא מאמינים בתורה? אם זה גויים שמאמינים בתורה, גם בלי פרשת בראשית, זה בעשרות מקומות בתורה, שארץ ישראל זה שלנו. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, מה אכפת להם שיהיה כתוב בראשית? כן? כלומר, מה זה משנה? אז אפשר לומר, שכפי שניסו לומר, שבעצם דברי, הגויים הרי לא קוראים את רש"י, אז זה לא נאמר בשבילם, זה נאמר בשבילנו, שאנחנו נאמר לעצמנו. אבל זה בניגוד מוחלט לדברי רש"י. כי רש"י אומר, הם אומרים להם. סימן שיש לישראל שיח אל אומות העולם, ושהנשק בשיחה מסופק על ידי פרשת בראשית. אז צריך לברר איך. כן. עכשיו, במיוחד שלא כך מובן, איפה ארץ ישראל מוזכרת בפסוק? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ, כן. כן, כמו שאומרים שבגן ילדים, ילד שואל, בסדר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מתי ברא חוץ לארץ? כן. ומניטו היה אומר על זה, זה השמיים. השמיים זה חוץ לארץ, והארץ זה ארץ ישראל. אבל זה בגדול, אחר כך זה מתברר כארץ ישראל. אבל עדיין לא כך מובן מה שכתוב בפסוק הזה. עכשיו, אז זה ברור שהשיחה היא כלפי אומות העולם. אם כן מדובר בגויים שמאמינים בתורה. איזה גויים אנחנו מכירים שמאמינים בתורה? יש לנו 2.5 מיליארד של גויים שמאמינים בתורה. הלא הם הנוצרים, הם מאמינים בתורה. אז מה הטענה שלהם? וכי הם טוענים שארץ ישראל לא שלנו? לא כך כתוב. שאם יאמרו, במדרש כתוב, גזולה היא בידכם. אבל ברש"י לא כתוב גזולה. רש"י מביא גרסה אחרת. ליסטים. ליסטים אתם שכיבשתם. אז הטענה היא שזה שלכם. אבל למה לכבוש? אסור לכבוש, משום, וזה חלק מהתיאולוגיה הנוצרית, משום שאין לאדם אפשרות לזכות. לפי התיאולוגיה הנוצרית, כל אדם הוא חוטא מלידה, ולכן לא ייתכן שאנחנו נזכה. אלא מה? אז איך ארץ ישראל תהיה בידינו? נחכה עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותה על מגש של כסף. מה? אתם צריכים להמתין, כשזה יגיע, זה יגיע. אז לכן אנחנו צריכים, לכן הטענה היא טענה של ליסטים אתם שכיבשתם. למה כיבשתם? זה שלכם, אבל אסור לכבוש. ואז צריך ראייה שצריך לכבוש. זאת השאלה. ואז יש אומרים אגב שהמילה ליסטים היא קיצור של אימפריאליסטים. אבל יש רק בעיה אחת. אז למה רש"י לא השתמש במילה הזאת? פשוט כי לא הייתה קיימת עדיין בימיו. אז לכן הוא השתמש במילה קיימת. אבל, אז יוצא לפי זה, ליסטים אתם שכיבשתם, אסור לכם לכבוש. הדברים האלה אמר האפיפיור פאולוס השישי לגולדה מאיר, שהיא ביקרה אצלו. הדבר הראשון שהוא אמר לה, אני מזועזע, מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב, זה בדיוק הטענה שרש"י מביא. כלומר, לא למה לקחתם ארץ שינה שלכם, הוא יודע שלנו, אבל למה באלימות? כן? והיא ענתה לו, אגב מעניין מאוד, כי את כמה שאני זוכר, היא הייתה חילונית. את כמה שאני זוכר, נכון? היא לא הייתה כל כך דתייה. אבל היא אמרה לו, אבל זה שלנו. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. אם זה שלנו, אז לא רק שיש לנו היתר לפעול בכוח כדי להשתמש, כדי להחזיר את הארץ אלינו, אולי יש לנו אפילו חובה מוסרית, עשיית הצדק בעולם. כן? כלומר, וזה מה ש... עכשיו, מאיפה ידוע, מאיפה מבראשית עולה שככה צריך לעשות? זאת השאלה. אז בפסוק כ"ח כתוב, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אז מכאן שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא נותן את המתנות שלו. הוא נותן על ידי שהאדם פועל ומתאמץ, ולא ממתין באופן פסיבי. אז זה מה שכתוב, כוח מעשיו, פסוק כ"ח שבמעשה בראשית, שהוא הפסוק של הכוחניות, כן? הוא יגיד לעמו, כדי לתת להם מה שהגויים חושבים לנחלה. לתת להם נחלת גויים. מה ההבדל בין מתנה לנחלה? מתנה, לפי ההלכה, אינה חלה, אלא אם כן הקונה שותף לקנייה. כלומר, אתה לא יכול לתת לי מתנה בעל כורחי. אני לא רוצה את המתנה, גם אם אתה תיתן, זה לא שלי. אבל אם יש מעשה, פעולה, כן, גמירות דעת של הקונה, אז המקנה יכול גם לתת. מה שאין כן בנחלה, נחלה מגיעה לאדם בין שהוא רוצה, בין שהוא לא רוצה. וזה בדיוק כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם. במתנה, המשתפת את המקבל, לתת להם במתנה, נחלת גויים, מה שהגויים חושבים שצריך לבוא רק בתור נחלה. וזה מה, ש... מה שרשי כאן אומר. ש... ש... כן. כן. בספר דברים זה כתוב מפורש. אבל אז הם יכולים לטעון שזה נאמר למלחמה בעממי כנען. כלומר, עמי כנען הם רעים, ולכן צריך להשמידם. אבל הארץ, היא צריכה לבוא במתנה. כלומר, היא צריכה לבוא בנחלה. זה ההבדל. כן, כלומר, זה אפשר להבין את, שכל הנושא של כיבוש ארץ ישראל, זה רק מלחמה נגד שבעה עממים. וזה מה שהרמב"ן כותב במפורש, אל תשתבש לומר שהמלחמה הזאת היא כלפי שבעה עממים. חוץ מזה שהם יכולים גם לטעון, שמכיוון שישראל לא הבינו נכון, אז ניתנה להם המצווה. זה גם הדבר הזה. כפי שהם רגילים להסביר כל הפסוקים, שהפרשנות היהודית היא פרשנות מגושמת, שהם לא הבינו שכל אלה מטאפורות. במיוחד שמשל, איך הנוצרים מפרשים, החזיר לא תאכלו. הם אומרים, היהודים ברוב שטחיותם וגשמיותם, מסבירים שכשכתוב והחזיר לא תאכלו, הכוונה שאסור לאכול חזיר. מאיפה היהודים לקחו דבר כזה? אלא ברור שהכוונה שלא ללכלך את הנפש במידות רעות, כמו שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. אבל בשר החזיר לא נאסר. כן? אז כלומר, יש מגמה כזאת של הסברה אלגורית של התורה. אבל מה שאין כן בפרשת בראשית, ששם אי אפשר לטעון אחרת. לכן... מה? את הפרשנות הנוצרית? כן. כי אתה יהודי.
אז התורה, אז מה זה התורה? אז אני לא הולך לחלק את הפסוקים, פה זה ככה, פה זה ככה.
אתה רוצה שיעור בתיאולוגיה נוצרית? אני יכול, אבל זה לא הנושא עכשיו. אתה רוצה, כן? בסדר. אנחנו לומדים תורה. עכשיו, אז הם אומרים להם, ניסים אתם שקיבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם. מה הם אומרים להם? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה. לכן זה נאמר על פסוק בראשית ברא, ולא על פסוק כ"ח. וכל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה. מה זאת אומרת? הוא צריך להגיד, הוא בראה, ואז היא שלו. פה כתוב, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה. זה הסדר ההפוך. קודם כל תגיד לי שהוא ברא. כיוון שהוא ברא, זה שלו. נכון? אלא, הכוונה, הוא בראה ונתנה. לאשר ישר בעיניו, בעיניו הוא ברא אותה באופן כזה שהיא אינה ניתנת אלא למי שישר. זאת אומרת, יש קריטריון מוסרי, הוא נתנה לאשר ישר. זאת אומרת, כי שמה תאמר, אולי מי שכובש את הארץ, הוא כובש אותה בגלל שיש לו כוח. ואם אתה אומר, לא, הוא ברא אותה באופן כזה שרק מי שישר כובש אותה, אז אתה יודע שאם כבשנו אותה, סימן שאנחנו ישרים. עכשיו, לפי זה לא נאמר שהארץ ניתנה למי שצדיק, אלא למי שישר. זה לא אותו הדבר. כן? כי אפשר להיות צדיק ולא ישר, אפשר להיות ישר ולא צדיק. הבדל הוא עצום, מישאל. אתה, כן, יש הבדל עצום. מה? כן, לא בצדקתך, אבל מה זה ישר? כן? האבות היו ישרים, כן, כלומר, שיש קריטריון מוסרי, שכמו שהנציב מוולוז'ין כותב בהקדמתו לספר בראשית, שבראשית נקרא ספר הישר, כי אבות היו ישרים בהליכות עולמים. כי יכול להיות אדם שהוא צדיק, אבל הוא עקום. הוא עקום במידות הטובות שלו. וזה מה שהוא אומר, הנציב הוא מביטוי חריף, הקדוש הוא שונא צדיקים כאלה. זה משהו מדהים, שונא צדיקים. כן? אבל ישרים הוא רוצה. עכשיו, אנחנו רואים שאלה שעשו את פעולת שיבת ציון, עשו את זה מתוך מייסת המידות הרעות של הגלות. הם היו סוציאליסטים שאמרו, אנחנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, כי אנחנו לא רוצים יותר להיות עם כלכלה של טפילים, של סוחרים וכדומה, אנחנו רוצים ליהנות מעמל כפינו. אז הם בנו איזו אידיאולוגיה שלמה מסביב לזה, שהיא לא כל כך הצליחה של עצמה, אבל היא מבטאת איזה רצון להיות ישרים. ואגב, נאמר, לא בצדקתך, מה ההמשך? וביושר לבבך. כן, זה לא מספיק להיות ישר בלב. כן, אלא, לא, סליחה, ישר לב, סליחה, זה המדרגה יותר עליונה, אבל יש ישרים. הרצון להיות ישר, הרצון למידות טובות, זה מי שהשם נותן לו את הארץ. הוא נתנה לאשר ישר. אלא מה תאמר? לא רואים את זה. אז יש המשך. הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, לא בעיניך. כלומר, אתה יכול לחשוב שזה ישר וזה לא ישר. אז הקריטריון הוא קריטריון נעלם, אשר בעיניו. ברצונו, אז פה לכאורה המשך דברי ראשית זה סותר מה שאמרנו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה להם, נתנה מהם ונתנה לנו. רגע, לפני כן אמרת שיש פה קריטריון, מה זה פה ברצונו? אלא רצון, צריך להבין את המילה רצון במובן התנכי של המילה. רש"י כותב בספר ויקרא, כל לשון רצון שבמקרא, הפיש מינט בלעז, נכון? אז זאת אומרת שהקריטריון הוא קריטריון מוסרי, כשהם היו רצויים לפניו, מלשון הפיש מינט, אפזמן, אפזמן, או ריצוי, מלשון ריצוי, או באנגלית, appeasement, כן, appeasement, כן. אז כשהם היו רצויים לפניו, נתנה להם, כלומר, הכנענים היו צדיקים, שלב מסוים. ברצונו, כי הם עשו את רצונו, כשהיו רצויים לפניו, נתנה להם. וברצונו, נתנה מהם. זאת אומרת, כשכבר הדרישות של רצונו דרשו שינטל מהם, נתנה לנו. ברור. אז זאת אומרת שכל, עכשיו צריך לזכור, מתי רש"י כתב את זה? בימי רש"י, נכון? בזמן שרש"י היה חי, הוא כתב את זה. זה התקופה של מסעי הצלב, כשהגויים רוצים לכבוש את ארץ ישראל. כן, רש"י באינטואיציה מדהימה, כן, רואה מראש שעל זה יהיה עיקר הדיון באחרית הימים, ולכן בראשית התורה על זה הוא כותב. רבי חנניה בן הקשה אומר,